הנושא של השיחה אחרי צהריים היום זה המסע, the journey. וכבר אני מזמינה להתקרב כי יש לקול שלי נטייה לדעוך, אז מי שצריך ווליום יותר גבוה מוזמן, יש פה מקומות מקדימה. ואני אתחיל בשיר של מרי אוליבר באנגלית. הוא קצת ארוך, ככה סבלנות, אבל זה מסע. One day you finally knew what you had to do and began. Though the voices around you kept shouting their bad advice. Though the whole house began to tremble and you felt the old tug at your ankle. משיכה הזאת בקרסול. Mend my life, each voice cried. But you did not stop. You knew what you had to do. Though the wind pried with its stiff fingers at the very foundations. Though their melancholy was terrible. It was already late. Late enough, and a wild night, and the road full of fallen branches and stones. But little by little, as you felt their voices behind, the stars began to burn through the sheets of clouds. And there was a new voice, which you slowly recognized as your own, that kept you company as you strode deeper and deeper into the world, determined to do the only thing you could do, determined to save the only life could save. I might as well end the talk right now. איך מתחילים לדבר על המסע? האמת שכבר התחלנו ודיברנו כאן, ניסינו להציע, להגיש כל מיני מילים ומושגים וזוויות ראייה אחרות. ואני רוצה להמשיך עם הקו שהתחלנו בו בתחילת הריטריט, דרך השיחות של סטיבן וקריסטופר והחקירות ו... הערב אתמול, אני, לא אני, מי הוא זה שבוחר, וקצת להתעכב על התחנות מסע שלנו בדרך, ועל מה קורה לנו שם כיצורים שעוברים דרך, או כביכול עוברים דרך. אתם יודעים, אנחנו בתוך ספירת העומר. יש מסתבר 49 ימים כאלה של, שסופרים בהם. ולפי הקבלה יש להם, לכל יום כזה יש אנרגיה אחרת. אני מבינה קטנה מאוד בזה. ו- I was told, ש- בכל שבוע יש ספירה אחרת שהיא נוכחת, כן? והשבוע, ובכל יום בעצם יש ביטוי של עוד ספירה. זאת אומרת, יש שתי אנרגיות שמצטרפות בכל יום. יש את האנרגיה של השבוע ואת האנרגיה של היום. ומסתבר שהשבוע זה השבוע של האנרגיה של הגבורה. אנרגיה של הגבורה זה אנרגיה של הדין. זה המקום שחותך. זה המקום ששם גבולו. גבורה. זה מזכיר את האנרגיה הגברית. המקום שאנחנו יכולים להרגיש אולי מוגבלים בחיים שלנו. אולי המקום שאנחנו יכולים להשתמש, כן, בטכניקות. והיום הספציפי, גם ביום הזה יש אנרגיה של גבורה. היום זה נקרא גבורה שבגבורה. זה בריבוע כזה. זה עוד יותר. פחות או יותר, זה מה שאני יודעת על זה. אין לי ידע בכלל בנושאים האלה. אבל רק קצת ככה לגעת באיזשהו טיצ'ינג שהוא נוכח באזור הזה של העולם, ואיך זה קשור גם אלינו, ובכלל, למסע שלנו. אז אני רוצה להתייחס למסע גם מהאספקטים האלה. השבוע הקודם, לפני שהתחיל השבוע של הגבורה, היה שבוע שכולו חסד. זה היה השבוע הראשון. האנרגיה של החסד, הפוכה. זה אנרגיה אנשית. זה אנרגיה שמתפשטת, שאין לה גבולות. נכון, לפי הקבלה. לפי התכלס של זה, לפי איך שזה נחווה אצלנו, אני תודה על התיקון, אבל ככה אני לא נתמדת לטקסט הזה עכשיו. לפי איך שזה נחווה אצלנו, כן? המקום שמתפשט, שמתפזר, כן? זה לאו דווקא, כן? למרות שאפשר לקחת את זה למקומות מאוד מעניינים. ובכל אחד מאיתנו יש את הנשי, את הגברי, את המקום שצריך את הדין, את המקום שצריך את החסד. אבל המקום הזה שמתפשט וחסר גבולות, המקום שמאפשר למים לזרום כמו אגם, כן? בלי אפילו ביצה, אפשר להגיד, לפעמים. מול המקום שהוא מצומצם, שהוא חד. אוקיי. ואיך זה מתקשר לדרך שלנו ולמה שאנחנו עושים כאן? הרבה אנשים בדרך הזאת, דרך של הדרמה, עוברים דרך כל מיני התנסויות, ובמיוחד בריטריט הזה שאנחנו הזמנו תלמידים ותיקים לתרגל. אז הרבה מהאנשים מכירים וחוו ותרגלו, למשל בקורסים בסגנון של מהסי סיידו, או בקורסים בסגנון של גואנקאג'י, שזה הדגש מאוד חזק במקומות האלה על טכניקה, על איך עושים מה, על הדרך שהיא הדרגתית. כן? שהיא הולכת עקב בצד אגודל, שיש התחלה, אמצע וסוף, יש מטרה, ואנחנו כמו מטפסים בסולם השלבים. מישהו מכם היה? מכיר? חווה? נראה לי שכמעט כולם. אוקיי. אז זה דרך שיש לה הרבה מאוד יתרונות. אנחנו מדברים עכשיו על האנרגיה הזאת של הצמצום, שבצמצום אין שום דבר שיפוטי. זה פשוט לראות, זה כמו מין פוקוס, כמו אלומת אור שהולכת ונהיית שרה, וככה היא יכולה להאיר יותר ברור. או אם תרצו, הדימוי של מים שעוברים דרך צינור שהוא מאוד מאוד צר, ואז הזרם הרבה יותר חזק. האופן הזה שאנחנו מתרגלים, כשאנחנו נותנים את עצמנו לאנרגיה הזאת של הגבורה, של ההגבלה, של הצמצום, של הטכניקה, של הקווים, של הגבולות, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד מפתחים איכות של ריכוז, למשל. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד מפתחים איכות של בהירות, למשל. אנחנו כמו מזיזים הצידה את שאר הדברים ומתרכזים, one-pointedness, באובייקט אחד, למשל הנשימה. ככה התחלנו גם כאן. לא ככה, אבל עם אותה התכוונות של אובייקט אחד. ואנשים יכולים לבלות הרבה מאוד שנים בזירה הזאת. והזירה הזאת כוללת למשל הבנה מאוד עמוקה של ההשתנות החולפית, של הדברים שכל הזמן משתנים, אניצ'ה, אימפרמננס. יש בזה הרבה מאוד יתרון. אם אתם זוכרים את אחד החוטים שמשכנו אתמול, פירקנו לתפארת את האני. ואיך באמת הדברים עובדים בתוכנו. וכשיש לנו חוויה מאוד עמוקה של אניצ'ה, של השתנות מתמדת, זה מאוד עוזר למוסס את הדביקות הזאת, את המקום שהוא עושה מין קונגלומרט אחד גדול מכל הדפוסים, הרגשות, המחשבות שלנו, וקורא להם אני. ההיווכחות כחוויה עמוקה בהשתנות המתמדת מאוד עוזרת לשחרר את האחיזה של האני. יש לזה יתרונות מאוד מאוד גדולים. וזאת היא דרך. זה אחד מהנתיבים של הדרך. והדרך הזאת יכולה לקחת חלק מהאנשים מאוד רחוק. אנחנו רואים לעומק את הדפוסים שלנו. אנחנו מבינים לעומק את כוחה של ההשתנות. הבהירות, כמו שאמרתי, והריכוז מאוד מאוד גדלים. זה נפלא. רק מה? יכול להיות. לפעמים מגיע היום שבו הדברים מפסיקים לעבוד בשבילנו. אם שמנו את עצמנו שנים במנזרים בבורמה, יש פה אנשים שעשו את זה, שחזרו ממש עכשיו. זה יופי, זה נפלא. ואורח החיים שלנו הופך להיות כזה. ואנחנו בעצם, הפירות של הדרך, הפירות שקיבלנו, נצמדים לנו בתפיסה, בהבנה שלנו, לטכניקה. הם לא נפרדים ממנה, זאת אומרת, הטכניקה, הדרך שהביאה אותנו לפירות האלה, הופכת להיות העיקר. אנחנו יכולים להתבלבל שם ולחשוב שזה זה. ולפעמים הדברים מתחילים להשתנות בשבילנו. החיים לא נחים לרגע. זה די חבל. עד שכבר מצאנו משהו טוב שמדבר אלינו, ופתאום אנחנו מתחילים להרגיש, אולי זה לא זה. אולי זה לא בדיוק זה. חסר משהו, אני לא בדיוק יודע מה. ויש לזה כל מיני ביטויים. יכולים להיות לזה כל מיני ביטויים. אנחנו מתחילים להרגיש את הלב אולי קצת נסגר. קריסטופר דיבר על זה ביום הראשון. המקום שהלב קצת מתייבש. אנחנו יכולים להרגיש אולי את עצמנו קצת מנותקים מהסביבה. משהו במיינד כל כך עובד חזק לכיוון הזה, שזה בא על חשבון הכיוון הזה. על חשבון החיבור. משהו במיינד כל כך עובד חזק לכיוון של האניצ'ה, של ההשתנות המתמדת, שבעצם החוויות של החיים שלנו לא כל כך ג'וסי בשבילנו יותר, לא כל כך עסיסיות. כל דבר כבר קצת מאבד את הטעם. מישהו יודע על מה אני מדברת? אוקיי. מזל. וזה מקום שיכול להיות מאוד מאוד מאתגר. כי את מה שעבד בשבילנו אנחנו מכירים היטב. את מה שלא עובד בשבילנו לא בא לנו להכיר. אבל זה לא עובד בשבילנו. או חלק ממנו לא עובד בשבילנו. ומה אנחנו עושים אז? אנחנו נוכחים בצל של השיטה, של הדרך. ואחד הסימנים זה באמת, כמו שאמרתי, המקום שהלב נסגר, שאנחנו מתנתקים, שאנחנו הופכים להיות קצת יותר שטוחים, או שהעולם הופך להיות קצת יותר שטוח בשבילנו. עולם הרגש מתייבש קצת. אבל זה עבד נורא טוב. ויש לנו תפיסה מאוד ברורה של כניסה לעומק. הדימוי שנתתי של הצינור, הדימוי שאחד המורים גואנקג'י נותן, של חפירת בורות לעומק כדי להגיע למים. אני זוכרת שלפני שנים ככה אני התחלתי. כל מה שאני מדברת זה מניסיוני הדל. ועמדתי בדיוק בפני אותה דילמה. התחלתי עם גואנקה ותרגלתי הרבה ככה בשיטה הזאת, גם איתו חלק מהזמן. והיה לי קשה להודות בפני עצמי שמשהו השתבש. כי יש שם כל כך הרבה יופי ואמת ודיוק וחופש. אבל לא בדיוק זה. ושאלתי בזמנו אחד האנשים היקרים, מישהו שהיה מנטור שלי פעם, אמרתי לו, אבל אם אני עכשיו אנסה דרך אחרת, זה כמו, השתמשתי אז בדימוי שגואנקה משתמש בו, זה כמו לחפור, כל פעם להתחיל לחפור באר ולהפסיק, רוצים למצוא את המים, כן? מתחיל ואני מפסיק, אני מתחיל ואני מפסיק, ככה אני אף לא אגיע למים. זה קצת הצחיק אותו, הוא היה מזרם אחר בכלל. הוא אמר לי, ולפעמים זה לא ככה. לפעמים חופרים, ומוצאים קצת מים, וממשיכים הלאה, וחופרים, ולא מוצאים, וממשיכים הלאה, וחופרים, ושוב מוצאים, וממשיכים הלאה. זה נורא בלבל אותי. מה, זה לא האמת? אם חופרים ונשארים שם, אז מגיעים, ואם מפסיקים, אז זה כישלון, לא? אוקיי. ו-all credit, כן, לאנשים ש... עשו את הצעד וחצו את הגדר הזאת, את המשוכה הזאת של הבית, המוכר, הידוע, הבטוח, הדברים שעבדו בשבילי נורא טוב, וזה עולם מושגים מאוד מאוד עשיר, לתוך מקום שהוא אחר לגמרי. זה יכול להיות כל דבר, לצורך העניין זה יכול להיות ריטריט במסורת אחרת. תובנה. וואי, כמה שלי היה קשה. בריטריט הראשון שהגעתי לקריסטופר, חשבתי שאני בוגדת באמת. פתאום קריסטופר. וואו, מה? הייתי עסוקה חצי ריטריט בהשוואות. נראה לי שיותר מחצי. אבל התחושה הקשה של לעזוב מקום שהתחושת בטן אמרה, כן, כן, זאת האמת. ומעבר לזה, יש שם כבר את החברים, ויש שם את הדרך, ואת הסנגה, ואת עולם התוכן, ויש גם מתקדמים. המתקדמים יושבים מקדימה. זה כיף. איך עוזבים את כל זה? ואם לא עוזבים, אז מה קורה לנו בפנים? מה הסכנה כשאנחנו נשארים במקום שכבר לא נותן ללב לחיות? הדימוי של העומק מאוד מאוד קשה לוותר עליו. אוקיי, מצד שני, ותמיד יש צד שני, יש את הדרך השנייה. יש את האנרגיה הזאת, תקראו לאנשי גברי, לא משנה. היא מתפשטת, היא מתרחבת, היא חסרת גבולות. לא צריך לעשות מדיטציה. היה לי מורה אחר, כן, בזרם האדווייטה, נון דואליטי. אדם יקר, רמש בלסקר, כבר לא איתנו כאן, אבל בעצם הטיצ'ים שנתתי אתמול בערב היה כולו קשור אליו. וכשפגשתי אותו והוא שאל אותי ככה, קבל עם ועדה בסנגה שהייתה שם, מה את עושה? אני מתרגלת מדיטציה, הרבה. יס. הוא אמר לי, למה? חמלה כזאת. רגע, רגע, זאת לא התגובה שציפיתי. אני באתי מהרבה שעות של ישיבה, הרבה קורסים, שירות. I'm a good meditator. Please respect me. הוא היה כולו חמלה על היצור האומלל שיושב מולו ועושה מדיטציה. למה? הוא שאל באמת, ובשיא הכנות, הוא לא הבין. למה? וואו, התנגשות של עולמות. איך מחברים, איך מגשרים. מה עושים עם הדבר הזה? אחרי שנים, דרך אגב, זה מין חצי סוד, לא כזה פרי, שלמדתי על רמש ועל פאפאג'י, על כל מיני מורים של אישניות שמאוד מקדמים את בשביל מה מדיטציה. רוב מה שהם עושים או עשו כל ימיהם זה מדיטציה. הם קמים בבוקר והם פשוט לא קראו לזה ככה. אוקיי. אבל בכל זאת יש הבדל. וזאת טכניקה נטולת טכניקה. זה מקום שלא מקדש גבולות, אלא להפך, מקדש את החוסר גבולות. Choiceless awareness, נגיע לזה. כן. קרישנמורטי, מי ששמע את השם. הכל בסדר כמו שהוא. All good. אתה נרדם, תרדם. אתה עצבני, celebrated. אתה צורח על מישהו, יופי, זה ביטוי של חיים. בשביל מה לשבת ולהגביל את עצמך לתוך פורם? אז אנחנו מדברים על הפורם, דיברתי עליו קודם, ועל ה-formless, על היעדר הצורה. שבשביל הרבה מאיתנו, פליטים של הצורה, זה מרגיש בהתחלה כמו גן עדן. סוף סוף אני יכולה לעשות מה שבא לי. מה שבא לי, וואו, אני יכול לעשות את הכל. אבל רגע, מה בא לי? מה בא לי? ואיך אני יודע מה באמת בא לי? איך אני יודע מה נכון? איך אני יודע מה לא נכון? שזאת אחת הסכנות, דרך אגב, כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, המאוד מאוד סדורה, ליניארית. חלק מהצל, חלק ממה שעלול לקרות, זה כשאנחנו מאבדים את הסמכות הפנימית שלנו. אנחנו מאבדים את המורה הפנימי. או יותר נכון, יותר מדויק להגיד, אנחנו יכולים לאבד את הקשר איתו, כי הוא תמיד שם. הוא מחכה רק שנצא מזה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם כזה חסר גבולות, ואפשר להגיע לכל מיני מקומות עם זה, peace and love, וככה מדיטציה של חיבוקים, ו-what not. זה כיף, זה יופי, זה אחלה. והרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש את החיבור מאוד חזק, את כל הדברים שהיו חסרים לנו בדרך הקודמת. חיבור לעולם, הפתאום לראות מישהו, לראות את העץ ולהרגיש אחד איתו, להרגיש אחד עם היתוש שעוקץ אותי עכשיו, להסתכל עליו באהבה. וואו, זה, 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 אני יכולה עוד להמשיך. You get the picture. הצל. מה יכול להיות הצל במקום כזה? המים מתפשטים, מתפשטים, ואין להם גבול. ואין להם כיוון, והם מתחילים לעמוד. ומהגם, שבאגם יש זרימה, אתם יודעים, חלק מהסוד של אגם זה בגלל איך שהוא חפור בפנים, יש כל מיני הבדלים וכו'. אבל במשהו כזה שטוח, אין שום זרימה. והדברים מתחילים להתאפש, לעמוד. לא נראה טוב, לא מרגיש טוב. אנחנו מתחילים לאבד את הקשר עם ה-living spirit, עם המקום החי, מיסוד החי. זה יכול לקרות. כל מה שאני אומרת זה לא must. הדרך הראשונה יכולה להיות נפלאה עד סופה בחלק, והדרך השנייה יכולה להיות אותו דבר. איזה שהם תמרורים לדעת, להיות יצירתי, מה קורה לנו עכשיו? ולבדוק, האם עכשיו, בתרגול שלי, מה חסר לי? האם התפזרתי, התפשטתי יותר מדי והפסיקה התנועה הפנימית של החיות? אחד הסימנים של זה, זה ששוב דברים לא יותר מדי נוגעים בנו, לא יותר מדי מעניינים אותנו. כבר ראינו הכל, כבר חווינו הכל, הכל מותר. Where is the edge? איפה המקום שיאתגר אותי? איפה המקום שיעניין אותי? איפה המקום שיגיד לי, כמו שכריסטופר דיבר על זה, אתמול אני חושבת? אוקיי. Responsibility. עכשיו הזמן לאסוף. ומנגד, כשאנחנו מוצאים את עצמנו במקום השני, איך אפשר למצוא בתוכנו את כוחות הנפש, לגלות לעצמנו את הסוד שכבר כתוב מזמן על הקיר, שאנחנו תקועים, שהתרגול תקוע, שהלב התייבש. ואתם יודעים, השאלות האלה הן רלוונטיות לדרך המדיטטיבית שלנו. השאלות האלה סופר רלוונטיות לחיים שלנו. מתי אנחנו אומרים, enough is enough? עכשיו צריך משהו אחר שיקרה. בין אם זה מערכת יחסים, בין אם זאת עבודה, ובין אם זה הלך רוח, שאנחנו קמים איתו בבוקר והולכים לישון איתו בלילה, והוא גורם לנו, מה זה סבל? שליליות, למשל. זה לא שאנחנו מתכוונים להיות שליליים, אבל זה מין כפתור כזה שנלחץ, ואיכשהו נלחץ, בכלל לא התכוונו. הופ. זה מה שיוצא. הרבה מהזמן, מי שיש לו את הלך הרוח הזה, בכלל לא שם לב. או שם לב והופ, מעיף את זה אחורה. נדמה לנו שזה הבית שלנו. כי מי נהיה בלי זה? אנחנו לא מכירים את עצמנו אחרת. אנשים שהם מתמודדים עם דיכאון, עם הלך רוח כזה, נורא קשה לוותר. איך אפשר שמה להגיד, וואו, יכול להיות אחרת. איך אני עושה את זה שזה יהיה אחרת? מי שחי את החיים וחווה את החיים כמו ילד. ככה תסמונת פיטר פן. שנים, שנים, שנים אנחנו לא רוצים להתבגר. יש בזה הרבה קסם והמון מתיקות. זאת אחת, אלה הם הסיבות שקשה לנו כך לוותר שם. מתי מגיע הזמן שנגיד לעצמנו enough already, ותשימו לב שבאמירת הלא, כשאנחנו שמים את הגבולות, יש את האנרגיה הזאת של הדין, של הגבורה, אין בזה שמץ של כעס. אין בזה שמץ של עוינות. זה לא שאנחנו צריכים לסנוע את כל התרגולים הקודמים שעשינו, ולהתחיל עכשיו, לא יודע, ללחלך על גואנקה, בשביל שיהיה לנו קל לעזוב. איך אנחנו מוצאים בתוכנו את המקום שמתוך אהבה ממשיך הלאה, אומר תודה רבה על כל המתנות, וממשיך הלאה. לפעמים זאת הדרך היחידה להשתחרר. וכל עוד אנחנו דפוסים, כן, ביחסי אהבה שנאה עם משהו, זה משאיר אותנו היטב היטב תקועים בבוץ. והבוץ הזה, וואו, יכול להיות מה זה טוב אני. יש לי פה ספר שנקרא דרכו של הגשש. בטח אופיר מכיר אותו. של טום בראון, כמובן. ויש שם קטע מקסים, זה סיפור על סיפור אמיתי, תיאור בעצם של התבגרות, ילדות והתבגרות, של ילד אמריקאי, בעצם שני חברים אמריקאים בניו ג'רזי, שגרו מאוד קרוב ליער, ליערות הגדולים שהיו שם, אולי הם עוד שם. והדוד של אחד מהם היה טוקינג וולף, גשש אינדיאני קשיש משבט האפאצ'י, שהעביר בעצם את כל מורשת ההישרדות בטבע שרכש במשך שנים ארוכות לשני הנערים האלה, שאחד מהם היה טום בראון. ויש פה קטע, זה ספר נורא מקסים, ממש מומלץ, ויש פה קטע שטום בראון מספר על זה שהוא וריק, החבר שלו, בעצם נתקעו בבוץ. עכשיו, אני אף פעם לא הכרתי בכלל את האפשרות הזאת, כנראה אין לנו כאלה ביצות בארץ, אבל מסתבר שאפשר להתקע בבוץ שהוא כל כך חזק, יש לו כוח יניקה, משהו פיזיקלי כזה ש... ביצה, בדיוק, שהוא מתאר שם שהוא זוכר מקרה שמכבי אש עמלו במשך 5 שעות לנסות לחלץ ילד, שהלך ושקע עם מיליון מכשירים, וזה עד שלמישהו היה את הרעיון הגאוני איך לעשות את זה, איך לשחרר אותו. ואותו דבר קרה גם להם, הם ככה היו על איזה ריק נפל המים, בקיצור נפל הביצה והתחיל ונתפס. התחיל לשקוע, נתקע בבוץ. וככל שאתה מנסה להשתחרר ולהתפתל, צ'ק, הבוץ עוד יותר. משאיר אותך שם, וכאילו רק החוויה... נראה לי די היום, אבל הם היו מה שהם, או עודם, אני לא יודעת, והם ראו בזה מקור ללימוד. ולקח, ככה, בגלל שהוא נזכר שהוא ראה איך חילצו את האום מהבוץ, הוא נזכר שבעצם מה שהוא צריך לעשות זה להביא, להזרים מים, כן? וכדי לשחרר את כוח היניקה. של הבוץ. זאת אומרת, להתחיל לעשות כיסא אוויר קטנים כאלה, והוא התחיל ככה לצלול סביב החבר שלו, וככה במאמצים מאוד מאוד גדולים, היו ילדים ל-11 שזה קרה, הוא הצליח לעשות מין בועת אוויר קטנה, ואז מים זרמו, ואז בקיצור ככה הוא מתאר, אחרי שעות ארוכות, הוא חילץ אותו מהבוץ. חילץ אותו מהבוץ, שניהם יצאו החוצה, ומה אתם חושבים שהם עשו מיד? ישר קפצו למים, כדי לנסות את זה. לראות אם זה עובד. לקח להם 3 שעות, אחרי שהם גילו את הטכניקה, איך לחלץ את עצמם מהבוץ, לקח להם 3 שעות, עוד פעם, ככה ניעות קטנות ותזוזה קטנה של יד. פשוט שתדעו שאם יצא לכם פעם להיתקע בביצה, זה נראה לי אינפורמציה כל כך חשובה. באמת, איך לא מלמדים את זה? ככה תנועות קטנות של היד והם הצליחו. 3 שעות, אופ, קפצו אותם למים. עד שזה כבר נהיה ממש קל. ממש קל. ובסופו של אותו יום, זה התיאור שרציתי לקרוא לכם. יצאנו מהמדמנה כשאנו מחוסים בבוץ שחור. אפילו הפנים שלנו היו מרוחים בבוץ. השפרצנו על עצמנו עוד בוץ, תקענו בועלים ויצאנו אל הכביש הראשי. התייצבנו בשולי הכביש כדי לראות מי מהעוברים ישים לב אלינו. רק מעטים קלטו אותנו, ומי שראה, דומה שנזכר לפתע עד כמה נידח הכביש הזה ומיהר לדרכו. מכל אלה שהבחינו בנו ונמלטו משם, אף לא אחד היה סקרן דיו כדי להעיף מבט אחורנית. בהשוואה למדמנה שאותם אנשים היו תקועים בה, חוששים להביט סביבם ואינם מגלים שמץ סקרנות כלפי מה שלא ראו מעולם או כלפי הלא מובן, אנחנו לא היינו תקועים כלל. הם חלפו על פנינו במהירות, בעיניים אטומות, מחשבותיהם נתונות לשעון ועיניהם בכביש. הם חלפו על פנינו בשאגה, אולי מאחרים לארוחת ערב או לאיזו פגישה, תקועים בסבך של התחייבויות וחובות, שקועים בתוכניותיהם של אנשים אחרים. הם היו תקועים יותר מאשר ריק או אני היינו תקועים אי פעם, וגם אילו שקענו בבוץ התובני ההוא עד מעל לראשנו ונחנקנו בו, היה מצבנו טוב משל אותם אנשים שחלפו על פנינו, הנחנקים והולכים לאיתם. ידענו ששום חול תובעני בטבע לא ישווה בעומקו או באכזריותו לחיים בקרב בני האדם, ולאופן שבו התנהלו הדברים אצל מי ששקע בביצת חייו לפני זמן קורב עד שהתקשח והפך למאובן. פנינו מהכביש וחזרנו למחנה שלנו. זינקנו אל הנחל כדי להישתף, יותר מזוהמת הכביש מאשר מהבוץ. מי הנחל הספיקו להתקרר בינתיים, ואנחנו רעדנו מקור על המשטח שלנו, מניחים לרוח לייבש אותנו. הבנתי אז כי שלא כאותם אנשים שחלפו על פנינו במכוניותיהם, אנחנו נוכל לשלוף את עצמנו מהביצה שלנו, להיחלץ ממנה ולהמשיך בדרך. שמחתי על כך, חשתי שבעד כל הון שבעולם, לא הייתי מחליף את הצמרמורת שאחזה בי באמבט חם של נהג מאובן כלשהו. מה יעזור לנו להיחלץ מהבוץ שאנחנו מוצאים את עצמנו תקועים בו, וזה מפחיד? ואולי זאת הפעם הראשונה ואין לנו מושג מה הטריק. הבודה, כשהוא התחיל ללמד, לפני שהוא התחיל ללמד, טיפה לפני שהוא התחיל ללמד, יש סוטרה שנקראת הדרשה על החיפוש האצילי. אחרי שהוא התעורר, הוא מצא את הדרך החוצה מהבוץ. בשבילו. זאת הייתה מטרת חייו, הוא רוצה לרפא את הסבל האנושי. אחרי שהוא נחלץ מהבוץ, הוא אמר לעצמו, אין שום סיכוי שבעולם שאני צריך להסביר את זה למישהו. לשכנע אותם, כן, שהם בכלל תקועים, בוא נתחיל מזה. ודבר שני, שאפשר להיחלץ מזה, עוד על ידי תנועות כאלה מגוחכות, לשים לב לנשימה, להסתכל על התחושות, לחקור, כאילו מה. אני יורד מזה. ואז, למרבה המזל, איפה? הגיע אליו ברהמה סהמפתי. שלברהמה סהמפתי אנחנו חייבים את הכל, מי שלא יודע. ברהמה סהמפתי הוא דמות של אלוהות. שזה כמו אפשר להגיד הופיע הבנה, הופיע בת קול, הופיע מאיזשהו מקום בתוכו הידיעה, שיש עוד אנשים שיש להם רק מעט אבק בעיניים, והם כן יוכלו להשתחרר. אז ברהמה סהמפתי, הדמות הזאת, שכנעה את הבודה בעצם ללמד. הבודה הקשיב לו ואמר, אתה יודע מה? בסדר, אני מוכן. ואז הוא אמר בית שיר. אמר לו, אתה יודע מה? הדלתות אל ה-deathless, אל האלמותי, פתוחות למענם. הלוואי ואלו שיש להם אוזניים ישחררו את האמון, או ישחררו את הביטחון. המילה בפאלי, שדה, או בסנסקריט שרדה, האיכות של אמון, האיכות של ביטחון. עם זה אנחנו מתחילים את הדרך, ועם זה אנחנו גם מסיימים. באותה דרשה בדיוק, שהבודה תיאר את האדם המשוחרר, אחרי שעבר את כל הדרך ועבר דרך מצבי תודעה שנקראים ג'אנות וכו' וכו', הוא אמר דבר נורא פשוט עליו. הוא תיאר אותו ככה. הוא הולך בבטחה, עומד בבטחה, יושב בבטחה, שוכב בבטחה. כמה שזה פשוט. התחושה של הביטחון. האמון בעצמנו, בעולם. איינשטיין אמר על זה, the only decision, אפרופו, a human being can make is worth making in life is the decision that the universe is a friendly place. זה מאוד דומה. רמש, המורה שלי, דיבר על ביטוי של הערה, comfortable with oneself, comfortable with others. בס, לא, צריך יותר. ומה צריך בשביל שזה יהיה? בשביל שזה יקרה, בשביל שזה יהיה נוכח בחיים שלנו. וזאת חידה שהיא נפתרת דרך התרגול, ודרך הלימוד, ודרך הדברים שנגענו בהם. וכשאנחנו עומדים נוכח החידות הגדולות של החיים שלנו, השאלות הגדולות, בין אם אנחנו בעיצומו של משבר רוחני עמוק, באיזו דרך לבחור, שהקרקע נשמטת לנו מתחת הרגליים, או שאנחנו בעיצומו של משבר משפחתי עמוק, שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, במה נוכל לבטוח? איך נוכל למצוא מחדש את הקול הזה שמרי אוליבר דיברה עליו? הקול הזה שפתאום אנחנו מזהים אותו כשלנו. העבודה הרוחנית, המשחק הרוחני, הדרך, היא הרבה יותר גדולה מ-form and formless. במובן עמוק זה לא משנה בכלל אם אנחנו בצורה או בהיעדר צורה. אבל השאלה שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול, מעבר לממדים של כמה עמוק אני מגיע, או כמה רחוק אני מגיע, או כמה גבוה אני מגיע. הדרמה היא מעבר לממדים האלה, היא הרבה יותר גדולה מהם. השאלה המעניינת שאנחנו יכולים לשאול וצריכים לשאול את עצמנו, כבן אדם, כבת אדם, על פני האדמה הזאת, זה מה תורם לי עכשיו לשחרור הבטוח של הלב. The sure heart's release. מה מעכב אותו? אנחנו יכולים למצוא בתוכנו את האומץ, את הביטחון, את האמון בחיים. לתת לחיים להניע אותנו. לתת לעצמנו להיות של החיים. אני סרגדת המערז', אחד המורים הנפלאים של איש ניות, המורה של רמש, אמר ככה, החרדה הבסיסית לעצמך חייבת להיעלם. זה רמז לאיך נחלצים מהבוץ. החרדה הבסיסית לעצמך חייבת להיעלם. ותר על העבדות שבדאגה העצמית. והיה מי שאתה. תבונה ואהבה בפעולה. החרדה הבסיסית לעצמך חייבת להיעלם. ותר על העבדות שבדאגה העצמית. והיה מי שאתה. תבונה ואהבה בפעולה. בואו נשב עם זה ביחד, בשקט.